אז היום יש לנו די הרבה להספיק, גם שני פרקים וגם הפרק השני יש לנו ארמית כבר, אז ננסה להתדרז. עזרא פרק ג' ויגע החודש השביעי ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. אני מזכיר, ראינו שהעם הגיע מהגלות 42 אלף איש בלבד, והלכו, כשהם הגיעו, הם הלכו כל אחד להתיישב בערים שהיו חרבות, הערים של ממלכת יהודה, לא ישב שם אף אחד, וכל אחד תפס את הערים המקוריות שלו, או ערים אחרות, וישבו שם ולא הלכו לבית המקדש בשלב הזה. רק כשמגיע החודש השביעי והיגע, כלומר שהוא נוגע, הוא מתקרב, החודש השביעי שיש ראש השנה ויש סוכות, יום כיפור, זה כבר משהו אחר, אז נאספו העם כאיש אחד אל ירושלים, ויקום ישוע בן יוצדק, הכהן הגדול, ואחיו הכהנים, וזרובבל בן שלתיאל, שהוא הפכה, המלך, כי המלך המקומי מבית דוד, ואחיו, ויבנו את מזבח אלוהי ישראל להעלות עליו עולות, ככתוב בתורת משה איש האלוהים. כן, כאן כתוב בלכאורה בפירוש שמותר להעלות רק עולות. כי אומר המלבים שכאן זה ראיה לכאורה לשיטת הרייבד, כשבית המקדש הראשון נחרב, אז לא היה קדושה שהמשיכה שם לעניין המזבח. זאת אומרת שבונים את המזבח ואין בית בנוי אחרי בית המקדש הראשון, לפני בית המקדש השני, אז המזבח נחשב כמו במה הגדולה, ומותר להקריב עליו רק דברים מסוימים, אז עולות היה מותר להקריב עליו, ולא קורבנות אחרים, ולכאורה אומר המלבים, לא הקריבו עליו אפילו חטאות של ציבור. זאת אומרת, שהגיע ראש השנה, אז הקריבו את העולה של ראש השנה, אבל לא את החטאת, לא את השעיר. ביום כיפור לא הקריבו את השעירים, את השעיר להשם לא הקריבו, ולא את הפרים של הכהן הגדול ושל העם. עכשיו, אז על מה הם מקריבים? ויכינו את המזבח על מכונותיו, כן, הסברנו שהוא מצאו את באופן פשוט הם מצאו את המקום ששם היה המזבח, פינו את ההריסות וראו איפה הוא עמד, כי צריך שזה יהיה בדיוק באותו מקום, כי באימה עליהם מעמי הארצות. זה משפט מאוד חשוב, הוא בפרק ד' התעסק בעיקר בו, אבל כבר בפרק ג' חשוב לשים לב שהוא מופיע. המלבי מסביר שהנקודה היא שהם לא בנו את בית המקדש כי יש עליהם אימה מעמי הארצות. הם הגיעו מעט מאוד אנשים, יושבים פה שומרונים, יושבים פה אשדודים, כל מיני עמים, שבעיקר העמים שסנחריב או שאר מלכי אשור הגלו לפה, והעמים האלה לא רואים בעין יפה את מה שעם ישראל עושה, והם יכולים לעכב, כי הם קצת, למרות שהמלך נתן אישור לבנות את בית המקדש, עד שהוא ידע מה קורה, ואם הוא ידע מה קורה, אז הם יכולים לעכב, ולכן אף אחד לא רוצה להתחיל לעורר דובים, מחכים עם הבנייה עד שיהיה מספיק כוח, עד שיהיה כבר אבנים ויהיה כבר עצים, ואחר כך יתחילו לבנות. אז כיוון שבאימה עליהם מהארצות, ויכינו המזבח על מכונותיו בלבד, ויעלו עליו עולות לאדוני, עולות לבוקר ולערב. כן, עולת התמיד מעלים, מאז, ובמשך 19 שנה, או 18 שנה, שהבית עוד לא נבנה, ממשיכים לעלות עליו עולת תמיד כל יום, באופן עקרוני. ויעשו את חג הסוכות ככתוב, זה מפורט בספר נחמיה, ועולת יום ביום במספר כמשפט, דבר יום ביום, כן, בחג הסוכות יש עולות שונות בין יום ליום, יש פרים, מקריבים כל יום מספר שונה של פרים, אז הקריבו כל דבר לפי היום שלו, את כל העולות של חג הסוכות, ואחרי כן עולת תמיד ולחודשים, ולכל מועדי אדוני המקודשים, ולכל מתנדב נדבה לאדוני, זאת אומרת כל עולה שהיא העלו, כולל אפילו של מתנדבים פרטיים, אבל לא קורבנות אחרים, מיום אחד לחודש השביעי, החלו להעלות עולות אדוני, והחל אדוני לא יוסד. כן, זה הנקודה. זאת אומרת, מראש השנה הם מעלים כבר עולות, אבל את ההיכל הם לא יסדו. כי הם לא רוצים לעורר אף אחד מסביב. הם עוד לא בונים את בית המקדש, למרות שזה המטרה המוצרת בשבילה הם באו, וזה המטרה שקורא שלח אותם בשבילה. אבל הם מחכים, והם יודעים למה. נראה בפרק ד' שהם ידעו יפה מאוד למה. ויתנו כסף לחוצבים ולחרשים, ומאכל ומשתה ושמן לצידונים ולצורים, להביא עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפו, כרישיון כורש מלך פרס עליהם. זה הם כן עושים. זאת אומרת, הם רוצים לארגן את כל הציוד, את כל מה שצריך, כדי שכשהם יתחילו לבנות זה יהיה מהר. האבנים כבר יהיו מוכנות והעצים יהיו מוכנים. כורש נתן להם רישיון להביא עצים מהלבנון, שזה שייך לו, ולכן הם לא צריכים לתת מזכורת לאף אחד שם. הם לא צריכים, הצידונים והצורים שקורטים את העצים ומביאים אותם ברפסולות על לאורך הים עד יפו, כמו בזמן כמו בזמן שלמה, הם לא צריכים לשלם להם, כי זה כורש ציווה לעשות. אבל הם צריכים לתת להם רק מאכל ומשתה, הם צריכים לתת להם את האוכל. ולחוצבים ולחרשים גם נותנים כסף ממש, כשלכאורה מפורש אחרי זה, בהמשך הספר, שגם הכסף הזה בעצם כורש נתן. ובשנה השנית לבואם, אל בית האלוהים לירושלים, בחודש השני, שזה חודש אייר, שמיד אחר כך, זאת אומרת, יש את ראש השנה, וקצת יותר מחצי שנה אחר כך הם מתחילים לייסד את בית המקדש, אחרי שהם אספו מספיק חומר. החלו זרובבל בן שלתיאל וישוע בן יוצדק, ושאר אחיהם הכהנים והלוויים, וכל הבאים מהשבי ירושלים, ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית אדוני. זאת אומרת, הם עכשיו מתחילים את ייסוד הבית, ועושים מזה טקס מאוד רציני. מביאים את כולם, את כל הכהנים והלוויים וכל העם, והלוויים מעמידים אותם מבין 20 שנה, כמו שראינו בשבוע שעבר קצת, ונראה בהמשך של ספר עזרא, באו מעט מאוד לוויים, ולכן לא העמידו את הלוויים מבין 30 או 25, כמו שכתוב בתורה, אלא כבר מבין 20, כי היה צריך יותר אנשים, שהם יהיו המשוררים, וינצחו על המלאכה. לנצח על המלאכה זה לא רק להגיד למנצח, זה שהמלאכה מתנהלת לפי הקצב של הלוויים, ותוך כדי ששרים את ההלל. ויעמוד ישוע בנה ואחיו, ישוע הזה זה לא יהושע הכהן הגדול, זה יהושע הלוי, שהוא מוזכר גם כן בפרק הקודם, קדמיאל ובניו, גם כן לוויים, בני יהודה, כאחד לנצח על עושי המלאכה בבית האלוהים, בני חמדת, בניהם ואחיהם הלוויים. זאת אלה הלוויים שאחראים לנצח על עושי המלאכה. יש כאן גם בני יהודה, אם נפרש בני יהודה כבן אדם, אז אחד שקוראו לו יהודה, אבל הוא לוי, ואם לא, אז יש כאן גם מבני יהודה שמנצחים בפועל, זאת אומרת שהלוויים שרים, ובני יהודה הם אלה שאומרים לכל אחד מה לעשות. ויסדו הבונים את היכל אדוני, ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות, והלוויים בני אסף ומצלתיים להלל את אדוני על ידי דוד מלך ישראל. זאת אומרת, עם השירים של ספר תהילים, הכהנים עם חצוצרות, ביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשכם ותקעתם בחצוצרות, אז זה הכהנים תוקעים. אז זה היה יום שמחתם. המלבים אומר שזה היה הוראת שעה לתקוע בחצוצרות אז. הלווים עם מצלתיים, שזה הכלי נגינה העיקרי של הלווים. ומעללים בהלל. שיהיה ברור שזה עניין של קדושה, ושעושים כאן משהו קדוש. וככה מייסדים. לייסד את ההיכל זה לא הרבה. זאת לייסד את ההיכל, זה לשים את האבנים הבסיסיות, זה להתחיל את המלאכה, כי כשאנחנו נגיע לספר חגי, אנחנו נראה שהם כנראה הגיעו למצב שהם צריכים לייסד את ההיכל בעצם עוד פעם. זאת אומרת, מה שהם עשו בשלב הזה, לא החזיק מעמד, זה לא היה רציני, והיה צריך לייסד אותו אחר כך עוד פעם. זה בעיקר טקס. ויענו בהלל ובהודות לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו על ישראל, וכל העם הביאו תרועה גדולה בהלל אדוני על הושג בית אדוני. זאת כל העם שהיו שם מראים תרועה גדולה כשמהללים, אבל זה לא באמת כל העם. כאן זה נראה כאילו כל העם מהללים, וכולם שמחים ומודים להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אבל ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים, אשר ראו את הבית הראשון, ביסדו זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול. ורבים בתרועה ושמחה להרים קול. זאת אומרת, עלו, מאלה שעלו, עלו הרבה זקנים. זה מובן. כי אמרנו, היה קשה לעלות מהגולה לארץ. אז היה צריך סיבה טובה. מי שגדל בגולה ונולד שם, היה לו, לא היה סיבה כל כך טובה בדרך כלל לעלות. אבל הזקנים שזכרו את בית המקדש, הם רצו לעלות. אז במיוחד כהנים ולוויים שזכרו. ובכלל ראשי אבות. אז כל מי שראה את הבית, המילה ביסדו הולכת פה לשני הצדדים. מי שראה את הבית הראשון, כן, אז לא שיסדו את הבית הראשון, כי אף אחד שם לא ראה את הבית הראשון שיסדו אותו, ראה את הבית הבנוי, אז שיסדו את הבית הזה בעיניהם, את הבית השני, אז הם בוכים לכל גדול. עכשיו, למה הם בכו? מילא היית אומר שהם ראו את הבית שהוא בנוי כבר, ואומרים, זה בית קטן, זה בית יותר, פחות מהבית הראשון, אבל הם ראו רק את היסוד עכשיו, ובמילא רק שמו עכשיו לבן פינה, אז על מה הם בוכים עכשיו? שיבכו כבר קודם. עכשיו נזכרו לבכות. אז במדרש יש שהם ציפו שיהיה שכינה, שיהיה התגלות שכינה. שיקריבו קורבנות ותרד אש מהשמיים, משהו שיהיה איזו התגלות. ולא היה. זאת אומרת, הם הבינו שהבית הזה לא הולך להיות דומה. וגם בצורה הכי פשוטה, חגי מסביר, בספר חגי הוא מסביר על מה הם בחו. הוא אומר ככה, מי בכם הנשאר, אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון? ומה אתם רואים אותו עתה? הלא כמוהו, כעין בעיניכם. מי שראה את הבית בכבודו הראשון, עכשיו זה כעין. וחגי אומר את זה, לפני שבנו את הבית, בשלב הזה הוא אומר, לא בשלב הזה, זאת אומרת, בעוד 18 שנה, כששוב יסדו את הבית, אבל שהבית לא בנוי. ואתה חזק זרובבל, וחזק, כן, מחזק את כולם, שיעשו את מה שצריך, כי גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. והאחרון הזה, זה מפורש שם, שאחרון הכוונה לבית השלישי. זאת אומרת, שלא ייבעלו, יש כאן תהליך ארוך, אבל הבית השלישי כבר יהיה יותר גדול בכבודו. ומה היה חסר בבית שני בכבוד? זאת אומרת, למה הזקנים כבר בשלב שמייסדים את הבית, שרק שמים את האבן פינה, הם כבר מבינים שזה לא יהיה זה, שהם עוד לא ראו כלום. כי הם בכלל לא בוכים על איך הבניין נראה, ואם הוא, כמה זהב יש שם או לא, זה לא הנקודה בכלל. הם בוכים על המצב שבית המקדש נבנה בו מראש. זאת אומרת, בית המקדש הראשון היה א', מרכז של ממלכה, ממלכת יהודה, יושבת על הארץ, יש ממלכה רצינית, ובית המקדש הוא המרכז שלה. וזה אין פה. מה שיש פה זה בית מקדש שעומד לבדו, בין בית כנסת גדול, שם 42 אלף איש יחד איתו, שזה שכונה בירושלים. זה האנשים שיש שם. וכל העם בגלות, ולא קשורים. זאת אומרת, בעצם יש כאן בית, אבל אין פה עם, אין פה ממלכה. ויותר מזה, הם זוכרים גם את הכבוד שהיה בעיני הגויים לבית המקדש. בית המקדש היה נחשב מאוד, מאז שלמה, ידעו עליו בכל העמים, זה היה, בית המקדש היה דבר. ועכשיו זה ברור שבית המקדש הוא איזה אירוע שולי שקורה בשולי האימפריה הפרסית, ואולי יכתבו עליו בעמוד 16 בעיתון, ואולי גם זה לא. וזה, זאת אומרת, מבחינה, מכל בחינה שאין לו משמעות של כבוד. אין כבוד כאן. יש בית מקדש, יש קשר לקדוש ברוך הוא, אבל אין כבוד. וזה ככה הולך להיות בבית השני. זאת אומרת, הבית השני באמת לא הולך להיות מרכז של העולם, וגם בתור מרכז של ממלכה, או מרכז של ממלכה שלאט לאט גדלה, אבל היא לא הייתה עיקר העם היהודי אף פעם. זאת רוב העם היהודי היה בגלות כל הזמן. ולכן הם בוכים. זאת אומרת, הכבוד. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם. כי העם מריעים תרועה גדולה והכל נשמע עד למרחוק. הפסוק הזה מאוד מוזר. לא ברור מה קרה כאן. זאת אומרת, אין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם. אז כאן, מהחלק הראשון נשמע, שכל הבכי גבר על כל תרועת השמחה. זה בפני עצמו מאוד מוזר, כן? בסוף, הזקנים בוכים והצעירים מריעים, יש הרבה יותר צעירים ויש להם קול יותר חזק, וגם מי שבוכה, בוכה לעצמו. ומי שמריע, מריע לכולם, אז זה לא הגיוני כל כך שהבכי יגבר על התרועה. ולחלק השני של הפסוק, כי העם מריעים תרועה גדולה, והכל נשמע עד למרחוק, נשמע, אז ההסבר הוא שהתרועה התגברה. אז מי התגבר פה? הבכי או התרועה? אז באופן פשוט, מי שהתגבר זה התרועה. זאת אומרת, אין העם מכירים כל תרועת השמחה, זאת אומרת, בגלל כל תרועת השמחה, הם לא מכירים לכל בכי. הבכי לא נשמע, אלא רק התרועה. הפסוק נכתב בכוונה ככה שאפשר להבין אותו הפוך, כי זה הנקודה של הפרקים שלנו, כמו שדיברנו בפעם שעברה. זאת אומרת, הנקודה היא שספר עזרא לא בא לספר לנו את הבעיה שעם ישראל לא עלה ואת התוצאות שלה. זה כבר אבוד. זאת אומרת, עם ישראל לא עלה כחומה, בית המקדש השני כבר לא יהיה בית המקדש האחרון, יהיה לו חרב, כמו שדניאל כבר קיבל את המידע הזה שנתיים קודם, בשנה הראשונה של דריווש, כמו שראינו. אבל עכשיו ספר עזרא בא לספר על הגאולה. עם נגאל, חזר, גאולה קטנה, גאולה, אבל זה שמח, היינו בגלות וחזרנו לגאולה. זה הראש הפשטי של ספר עזרא. ספר עזרא לא מתעסק בשאלה למה לא עלו, או מה היה צריך לעשות אחרת, כי זה כבר, זה חלב שנשפח. וגם בגלל שזה היה המדרגה של העם, בסדר, עכשיו צריך עבודה כדי לשנות את זה. אבל בנסתר ספר עזרא בהחלט מדבר על הבעיה הזו. מאחורי הדברים הוא כל הזמן מדבר על הבעיה הזו, כי הבעיה הזו גורמת את כל הבעיות שאחר כך. זאת אומרת, כל הבעיות של תחילת הבית השני נובעים מזה שאנשים לא עלו. ולכן, הפסוק פה אומר, תראה, רוב העם הרי התרוע. מה הם ראו? ראו גאולה. אז הריאו. ואלה שראו את מה שהיה קודם, אלה ששמו לב למה היה קודם ומה היה צריך להיות, הם ברחו. באמת יש כאן על מה לבכות יפה מאוד בסיפור הזה. אבל אנחנו לא שומעים את כל הבכי, אנחנו שומעים כל התרוע גובר עליו. גם מבחינתנו, כשאנחנו קוראים את ספר עזרא, כל התרוע גובר על כל הבכי. ולא שומעים אותו, הוא נסתר פה. אבל הפסוק כתוב ככה שתבין, שזה גם, בעצם זה גם הפוך. זאת אומרת, בעצם כל הבכי גם גובר על כל התרוע, פשוט תלוי איך אתה מסתכל על זה. מכל הצרות שהולכות להיות מעכשיו, ומתחילות בפרק הקרוב, במילים הראשונות של הפרק הקרוב, הן נגרמות מהצרה הזאת, הן נגרמות ממה שגרם לבכי, ולכן, באמת, כל הבכי הוא גובר, בנסתר. פרק ד', וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל, אדוני אלוהי ישראל. הפסוק כתוב ככה, כאילו הם שומעים את הבכי, כן, הכל נשמע עד למרחוק, וישמעו צרי יהודה ובנימין. כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוקי ישראל. זאת אומרת, הפסוק, באמת מה שהפסוק אומר זה שלא שהם שמעו את התרוע. הם שמעו שבונים היכל. טוב, איך הם שמעו שבונים היכל? כי הריעו וסמכו, ואז שאלו מה קרה כאן, וזה התפרסם. זאת אומרת, זה כן קשור אחד לשני. אבל כיוון שכל הצרות שהולכים להיות פה נובעים מהקול הקודם, אז הפסוקים מחוברים ביניהם. שוב, זה מרמז כזה, שאת הכל בכי שמרובה וכל השמחה שמעו צרי יהודה ובנימין, והוא מה שהניע אותם. מי זה צרי יהודה ובנימין? צרי יהודה ובנימין, הראשים שלהם, כמו שנראה תכף, זה השומרונים. השומרונים זה אנשים שאלה שלמן עשר, עשר חדון. טוב, זה שאלה, אם שלמן עשר או עשר חדון, מלכי אשור, אחד מהם, העלה את את הגויים האלה לארץ. זאת אומרת, ולאן בארץ? לעשרת השבטים. לכן זה שומרונים, על שם ממלכת שומרון. לא דווקא העיר שומרון, אבל ממלכת שומרון. הם גרים בממלכת שומרון. זה אותם שומרונים שקיימים עד היום. אבות 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 אבותיהם. והם יצור כלאי מוזר. הם גויים. שאלו אותם לפה, ואז מסופר ב... בספר ירמיהו, אני חושב זה מסופר, ש... לא, בספר מלכים, בספר מלכים כתוב ששאלו אותם, כתוב ככה, ויבא מלך אשור מבבל ומכותה ומעבר ומחמת וספרוויים, ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל. כן, הושיב שם את הקוטים. ואז באו האריות ואכלו אותם, כי הם לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. זאת אומרת, מי שלא עובד את הקדוש ברוך הוא פה, אז האריות אוכלים אותו. ככה משמשה. זו שאלה כמובן מאוד קשה, מה הייתם ישראל, לא אכלו האריות. אבל אותם אכלו האריות. ואז שולח מלך אשור אליהם כהן, מעשרת השבטים כנראה. לא כהן צדיק. כהן שמשהו יודע, אז איך עשרת השבטים התנהלו פה? זאת אומרת, אתם לא צריכים להיות יותר צדיקים אלה שהיו פה לפניכם. כמוהם אתם צריכים להיות? איך עבדו עשרת השבטים? פה הם עבדו בשיתוף, זאת אומרת, הם עבדו עבודה זרה, אבל גם עבדו להשם, במקביל. כמו שאליהו הנביא אומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? גם הבעל וגם... אז הוא אומר להם, ככה אתם צריכים לעשות גם, ואז יהיה בסדר. אז השומרונים האלה קיבלו את עבודת השם, והמשיכו לעבוד גם את האלילים שלהם, כמו שכתוב שם בספר מלאכים. ואז האריות הפסיקו לאכול אותם. זאת אומרת, הם סוג של יהודים מוזרים. הם אולי גרים, אולי לא גרים, זה נקרא גרי אריות. בשורה התחתונה, כיום הם לא... זה לא נחשב... חז"ל החליטו שזה לא ייחשב גירות, פה, בנקודה הזו. אבל עד פה הם בעצם מוגדרים קצת גרים. ולכן, הם מגיעים בתור היהודים המקומיים, כן? הם שומעים שבונים היכל להשם אלוקי ישראל. אז מה אומרים? גם אנחנו גם חלק. ויגשו לזרובבל ואל ראשי האבות, ויאמרו להם, נבנה עמכם, כי ככם נדרוש לאלוהיכם. ולא אנחנו זובחים ימי שר חדון מלך אשור המעלה אותנו פה. כן, פה כתוב שר חדון, מקום אחר כתוב של מנסר. אז אומרים, אנחנו זובחים לקדוש ברוך הוא. לא בבית מקדש, אצלם בשומרון, בבמות. אבל אנחנו זובחים לו. ואז אנחנו רוצים לבנות יחד איתכם. למה הם רוצים לבנות יחד איתנו? אז אני לא אכנס לזה לעומק, כי אין לנו זמן, אבל בסיפור של גדליה בן אחיקם רואים שמגיעים אנשים משומרון ומשכם ומשילו, שזה ערים של השומרונים בשלב ההוא, מתגודדים במגולחי זקן, שזה מנהג של גויים, על אבל, ומביאים מנחה ולבונה בית השם. אז שם זה נראה שמה שקורה, זה שכיוון שנשארו מעט אנשים בארץ, גדליה בן אחיקם עם קצת אנשים, השומרונים הגיעו למסקנה שהם יכולים להפוך להיות הרוב של העם היהודי. התפיסה שלנו של העם היהודי היא שיהודי בכל מקום שהוא יהודי. זה לא קשור לארץ ישראל. זה הבסיס של עם ישראל. אנחנו יכולים לצאת לגלות, להיבנות בגלות ולחזור. אבל כל עם אחר זה לא כך. כל עם אחר, זה תלוי איפה אתה גר. אם אתה גר לאורך כמה דורות בארץ מסוימת, אז אתה שייך לארצי, ולמה היא? למה הוא? לא בודקים מה היו אבות אבות אבותיך. אז מבחינת השומרונים, כשבאים יהודים לפה, כשיש כאן יהודים, והם גם פה, אז אפשר להפוך להיות עם אחד, שמוגדר על ידי הארץ ולא על ידי העם, לא לפי האבות. אז השומרונים ראו שגדליה נשאר פה עם מעט אנשים, אז הם יכולים להיות הרוב. אז הם רצו להצטרף, לכן הביאו מנחה ולבונה, לבנות חזרה את בית השם. ושהשומרונים יהיו העם היהודי החדש, ויחד עם היהודים שנשארו פה, לייצר איזה מיקס. ואותו דבר קורה אצלם. זאת אומרת, השומרונים כל הזמן יש להם שאיפה להיות המרכז של העם היהודי. עכשיו, מה שקורה כאן זה משהו מאוד שכדאי להצטרף אליו. זאת אומרת, מלך פרס בונה עכשיו בית מקדש. זה משהו מאוד גדול. מפעל בנייה גדול של מלך פרס, ופה באו 42 אלף יהודים מסכנים, והשומרונים הם הרבה יותר. אז הם אמרו מאוד פשוט, אנחנו נצטרף, נבנה יחד איתם. אנחנו הרוב, נהפוך להיות הרוב. והיהודים שנשארו בגלות הם לא קשורים, מה הם קשורים לסיפור? הם לא באו. אז הם שם. אנחנו והיהודים שבאו לפה נהפוך לעם אחד, ויהיה לנו בית מקדש מפואר, שמלכי אשור, שמלכי פרס בנו אותו. ונהיה המרכז של העם היהודי. ומי שבגלות שיהפוך להיות חלק מהעמים ששם. וזה מאוד מתאים לתפיסה הכללית של ארבע מלכויות, מרגע שהאשור התחילה להעביר אנשים ממקום למקום, אז אנשים נטמעו באזור שלהם. ולכן יש מדינה ומדינה ככתבה ועם כלשונו, זאת אומרת, הכתב והלשון הם לא בהכרח מתאימים, תלוי לפי איזה מדינה אתה, מאיזה עם באתה. זאת אומרת, לאט לאט נוצרות חברות חדשות שמורכבות מעמים שונים. כמו אמריקה של היום, ככה זה היה בכל העולם, כי הזיזו הרבה אוכלוסיות ממקום למקום. גם השומרונים עצמם בנויים מהרבה עמים. אז אין בעיה להכניס גם את היהודים פה שהגיעו לתוך אותו מיקס, וכולם יהיו יחד עם חדש. אז לכן הם אומרים, הם שומעים שבני הגולה, כן, שמעו צרי יהודה ובנימין, הם צרים, הם צר להם המקום ביחד, הם אומרים, אנחנו ואתם לא יכולים להיות שתי ממלכות ביחד, אנחנו צריכים להתאחד. והם שומעים שבני הגולה, הם אומרים, אתם באתם מהגולה בכלל, ואתם באתם לבנות היכל להשם אלוקי ישראל. שני הדברים האלה לא מתאימים בעיניהם. זה לא בני הגולה בונים, זה יהודים שבאו לארץ, זה בני הארץ, למה קוראים להם בני הגולה כאן? עזרא קורא להם בני הגולה כדי להגיד שמבחינת היהודים הם מחוברים לאלה שבגולה. הם לא באו להיות כאן עם עם מי שפה. הם והם מי שבגולה, הם אותו עם. והם בונים היכל להשם אלוקי ישראל דווקא, לא אלוקי הארץ. זה השומרונים, לא קשורים. לכן הם ניגשים ואומרים להם, לא, אתם לא מבינים. נבנה עמכם, אנחנו יחד איתכם. ייקחם ידרוש לאלוקיכם. זאת אומרת, זה הולך לפי הקדוש ברוך הוא. מי עובד את הקדוש ברוך הוא פה בארץ? אנחנו ואתם, כי לא אנחנו זובחים. ממעשר חדון. ויאמר להם זרובבל ויהושע ושאר ראשי העברות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו. ואם אתם ואנחנו זה לא ביחד, לא לכם ולנו, כי זה בית לאלוקינו. הקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל, הוא לא אלוקים שלכם. זה שאתם עובדים אותו זה נחמד, אבל הוא לא אלוקים שלכם. כי אנחנו יחד נבנה להשם אלוקי ישראל. אנחנו יחד, מי זה? אנחנו והיהודים שבחוץ לארץ. אנחנו רק ראש חץ שלהם. אנחנו בונים בשמם. זה שהם לא פה, חבל, אבל אנחנו בונים בשמם. אנחנו בונים בשם כל עם ישראל. וזה לה שם אלוקי ישראל. אתם לא בסיפור. כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס, כי באמת בהצהרת כורש כתוב שבונים, שבונים בית להשם אלוקי ישראל, דווקא אלוקי ישראל. אז הם דוחים אותם. והמדרש מפרט שהביאו 300 שופרות ותקעו והחרימו אותם ונידו אותם והוציאו אותם שלא יהיו קשורים לעם ישראל ושיחשבו כמו גויים לכל דבר, ועשו שם נידוי מאוד גדול מאותו רגע. ככה כתוב בסדר עולם, פרק עד רבי אליעזר. והיא, עכשיו מה התגובה? והיא, עם הארץ, מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות. כן, אז הם, השומרונים, הבינו שעכשיו הם בבעיה. למה הם בבעיה? פה, אם זה ראש חץ, זה ראש חץ. זאת אומרת, יש כאן 42 אלף איש לסך הכל, אבל זה לא ייגמר שם. כשהם יבנו את ההיכל, ועוד יבנו אחת החומות, וירושלים תהיה עיר חזקה עם בית מקדש, אז אנשים יתחילו לבוא מהגלות לפה. כל מיני יהודים ישמעו שיש בית מקדש, ויתחילו לבוא לפסח, אז כבר יחזיקו פה איזה דירה, כבר יעברו לפה, כבר יהיה כאן מקום נוח לעבור, לאטת יגיעו לכאן. אולי יבואו כל היהודים בהמשך, אז יבואו גם עשרת השבטים. אז איפה השומרונים יגורו? בים. זאת אומרת, עשרת השבטים יחזרו למקום שלהם. אז את זה חייבים לעצור מבחינתם. אי אפשר שהיהודים יחזרו עכשיו לארץ. ולכן הם דאגו שהיא לא יבנות בית המקדש. אז הם מרפים את ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות. זאת אומרת, שלא יעשו שום דבר כמו שצריך, מבהילים אותם שזה יהיה לא כמו שצריך, ומרפים אותם שיתעכבו עם העבודה. הם לא יכולים להילחם איתם חזיתית, בגלל שיש הצהרה של כורש שמתירה לבנות את בית המקדש. זאת אומרת, מלכי פרס התירו לבנות את בית המקדש, ומי שיעצור את זה, אז הוא הולך נגד מלכי פרס. יכול להיות שיהיה לו פה מלחמה עם פרס, זה לא כדאי בכלל. אבל אפשר בינתיים, אפשר להבהיל אותם. וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס. אז מה שעושים העמים פה, מוציאים כסף וסוחרים יועצים כדי שיהיה אפשר להפר את הבנייה, וזה כל ימי כורש. כבר בימי כורש, זאת אומרת, כורש נתן את הצהרת כורש בשנה הראשונה למלכותו, בשנה השנייה למלכותו כבר התחילו לייסל את ההיכל, בשנה השלישית למלכותו כורש מת, אין לנו פה הרבה זמן, אבל כבר את הזמן הזה הם הצליחו לעכב. הם הצליחו לעכב כבר את הזמן הזה, עד שכורש מת, בשנה השלישית למלכותו. ואז הם הצליחו לעכב את זה עד מלכות דריווש מלך פרס השני, דריווש השני. זאת אומרת, לעכב את זה, את כל ה-18 שנה שהקדוש ברוך הוא רצה שיעכבו את זה. וכאן יש לנו שאלה שצריך שנייה לשים בצד, למה אם הקדוש ברוך הוא רצה מראש לעכב את זה, וכבר אמר לדניאל, כמו שראינו בדניאל, שזה הולך להיות 70 שנה מחורבן הבית עד בניינו, ולא מקום ממלכת בבל כמו הגאולה. זאת אומרת, משקם ממלכת בבל 70 שנה חזרו לארץ, ומחורבן הבית 70 שנה נבנה הבית. שיש ביניהם הפרש של 18-19 שנה. אז למה, אם הקדוש ברוך הוא רצה את זה מראש, למה הוא עושה את זה ככה? זאת אומרת, למה הוא לא פשוט אמר לקורש רק להחזיר את העם לארץ, שקורש רק יחזיר את העם לארץ, ולא ייתן להם לבנות את בית המקדש? או שמלך פרס יעצור את הבנייה? למה מי שעוצר את הבנייה זה העמים פה, הקטנים? למה זה מתנהל ככה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה, למה זה עובד דרכם ובצורה כזאת רעה? אז אני משאיר שנייה את השאלה הזאת בצד. ובמלכות אחשוורוש, זה המקום היחיד שהאחשוורוש מוזכר מחוץ למגילת אסתר. יש עוד אחשוורוש אחד שמוזכר, אבל זה לא האחשוורוש הזה. ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, מזכיר לנו משהו, נכון? כן, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. משהו קרה שם, בתחילת מלכותו. כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. כיוון שהתחלף המלך, לקורש לא היה מה לשלוח שטנה. קורש נתן הצהרת קורש, הוא יתיר לבנות. אבל כשהתחלף המלך ונהיה אחשוורוש, אז עכשיו יש כאן מלך חדש, שאולי אפשר לנסות אצלו, לבטל לגמרי את האישור לבנות את בית המקדש, ולסגור את הסיפור. וכאן אנחנו עוברים לארמית. והסיבה שאנחנו עוברים לארמית, הסיבה הפשוטה כמו שהסברנו בדניאל, זה כי מכאן צריך שכל העמים יוכלו לקרוא את זה. כיוון שהארמית הייתה השפה הרשמית של, של העולם אז, צריך שכל העמים יוכלו לקרוא את זה, כי צריך שכל העמים יראו שבאמת מי שביטל את הבנייה עשה את זה לא בצדק, ושבאמת לפי מלכי פרס מודע היה מותר לבנות את בית המקדש, ובית המקדש הוא בסדר, הוא חוקי. ובימי ארתחשסתא, כן, מי זה ארתחשסתא? אז על זה נשתברו הרבה קולמוסים, מי זה ארתחשסתא הזה? זה אחד המקומות שהתנ"ך לא נותן לנו רצף ברור של שנים ושל דורות. זה שהוא קורא פה למישהו ארתחשסתא, שזה לא יכול, זה לא מלך, אין מלך שקראו לו ארתחשסתא. כי גם לדריווש השני קראו ארתחשסתא. זאת אומרת, יש לפחות שני ארתחשסתא. אפשר להגיד שזה לא דריווש השני, אפשר להגיד שזה עוד שניים, אבל יש לפחות שני מלכים שקראו להם ארתחשסתא. אחד עם, עם, עם סין, זה אצלנו, ואחד עם סמך, זה שם. ולא ברור מה הסדר של הזמנים. ובמפרשים תמצאו שיטות שונות. מי זה ארתחשסתא הזה ומי זה ארתחשסתא השני. ויש כאן בלגן. וזה מכוון. בדיוק כמו שבגלות מצרים לא ברור לנו כמה שנים היא הייתה מהכתובים, ורק מחזל אנחנו יודעים שזה 210 שנים, אבל מהכתובים אי אפשר לדעת כמה שנים הייתה גלות מצרים, ובדיוק כמו שאי אפשר לדעת כמה ימי יהושע והשופטים, וכמה ימי שמואל. כל הנקודות האלה לא ידועות לנו, הזמנים שלהם לא ידועים לנו, כי הסיבה שהתנ"ך כותב לנו את הזמנים אחד אחרי השני, בצורה מסודרת, היא לא בגלל שהוא ספר היסטוריה, שאתה צריך את כל הזמנים לכתוב, ולא כדי שאנחנו נדע לחשב בדיוק כמה שנים אנחנו מנקודה מסוימת בתנ"ך, אלא כי הוא רוצה להראות שהקדוש ברוך הוא מסדר את הזמנים בצורה שיכולה להיות גלויה לנו. כן, שהקדוש ברוך הוא מסדר את כל הדברים, וכל התהליכים ההיסטוריים קורים בהשגחה, ולכן דווקא בשנה זו קרה ככה, ובשנה שאחרי קרה ככה, ואחרי זה קרה ככה. אבל יש זמנים שהם חושך מבחינתנו. שמבחינתנו הם לא... הזמנים באמת לא ברורים. זאת אומרת, ההיסטוריה לא ברורה. אחד הזמנים האלה זה זה. גלות מצרים היא עוד אחד מהזמנים האלה. זאת אומרת, זה זמנים שאנחנו לא יכולים להבין את המהלך. מבחינתנו זה חושך. ולכן בזמנים האלה אין זמנים ברורים. גם בגלות של ה-70 שנה. מה קורה שם בפנים, בין מלכי בבל, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, זה חושך. אז כאן, בכוונה, הפסוק עובר לקרוא לו ארתחשסתא. שזה כנראה שם כללי של מלכי פרס ומדי, כמו פרו אצל מצרים, או כמו אבי מלך אצל פלישתים. זאת אומרת, זה רק היה, לכל מלך קראו ארתחשסתא. אז מי זה ארתחשסתא הזה? יש הרבה דעות במפרשים. יש את השיטה הכי פשוטה. השיטה הכי פשוטה, שמסתדרת הכי חלק בכל המקומות. כמובן שיש סיבות אחרות גם לבחור שיטות אחרות. אבל השיטה הכי פשוטה היא שלפרס למדי היו רק ארבעה מלכים, כמו שכתוב בספר דניאל, הנה ארבעה מלכים עומדים לפרס. שזה דריווש הראשון, כורש, אחשוורוש, דריווש השני. דריווש הראשון מולך שנה, כורש שלוש שנים, אחשוורוש 14, ודריווש השני 42, 43, תלוי איך נספור את זה, כי לא כתוב מתי בדיוק זה נגמר, זה סוף התנך בעצם. וזהו, ושם זה עובר ליוון. ולפי זה ארתחשסתא שלנו זה אחשוורוש, וארתחשסתא השני זה דריווש השני. זה בעצם יש רק ארבעה מלכים, ופה הפסוקים מסתדרים מצוין. זאת אומרת, פסוק אחד אומר שבימי אחשוורוש כתבו שטנה, הפסוק השני כותב את השטנה. בימי ארתחשסתא הוא אחשוורוש, כתבו את הדברים הבאים שזה השטנה. אז אנחנו נלך בשיטה הזו, אבל מי שרוצה יכול להסתכל למפרשים שיטות אחרות. ובימי ארתחשסתא, כתב בשלם מטרדת, תבאל ושר כאן בתו, על ארתחשסתא מלך פרס. כן, כותבים, כנראה, שבשלם מטרדת ותבאל היו ראשים, הם היו החשדרפנים של האזור כאן. זאת אומרת, האנשים שאחראים פה על כל האזור של הצד שלנו של נהר הפרת, והם לא מצא חן בעיניהם גם כן שבונים את בית המקדש. ושאר כאן בתבסט, כל העמים שתחתיהם נתנו להם הרשאה לכתוב את זה, הם כתבו לאחשוורוש, אבל הם לא כותבים את זה בשמם. כי כמו שלאחשוורוש, אין יכולת אמיתית לבטל בצורה פשוטה את ההצהרה של כורש. כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונכתב מטבעת המלך אין להשיב. ככה גם החשדרפנים אסור להם ללכת נגד כתב מפורש שכתוב בממלכה הפרסית. ולכן הם רק... סחרו את מי שיכתוב את המכתב. אבל המכתב נכתב כמכתב מהעמים המקומיים, התאגדות תמימה של העמים המקומיים, שהכובש ישראלי הגיע לארץ שלהם, והם שולחים את הכתב לאחשוורוש. וכתב הנשתוון כתוב ארמית ומתורגם ארמית. כן, הם כותבים בארמית, מתרגמים בארמית, זאת אומרת, הם לא כתבו בשפה שלהם, הם כתבו בארמית, כי הם רצו שאחשוורוש יוכל לקרוא בעצמו את מה שהם כתבו, ולא יצטרכו לתרגם לו, שאף אחד בדרך לא יעשה להם סיבובים. ומי שרוצה לראות פירוש מאוד מעניין, שיסתכל במלבים, אבל זה פירוש ארוך. רחום בעל תאם, ושמשי ספרה, כתבו אגרה חדה על ירושלם לארתחשסתא מלכה כנמה. כלומר, רחום בעל האינטרס, הטעם זה האינטרס, זאת אומרת, רחום הזה הוא הזדהה בתור בעל האינטרס בסיפור. למרות שבשלם ומטרדת הם אלה שהפעילו אותו, אבל הוא הזדהה בתור בעל האינטרס, בתור סתם אדם שכותב את הדברים. ושמשי הסופר, שחזל אומרים שהוא הבן של אמן ולא סתם, כתבו מכתב אחד על ירושלים, לארתחשסתא המלך, כדברים האלה. עכשיו, זה קצת מסורבל לצורה שכתבו אז, כן, שוב, תסתכלו במלבי מי שרוצה להבין את הסבר בדיוק למה הם כתבו כך, אבל זה לענייננו חשוב לשים לב לשמות שהם כותבים פה. עדיין, ורחום בעל תאם, ושמשי ספרה, ושאר כאן בתהון, דיניה, ואפרסתקיה, תרפליה, אפרסיה, ארכביה, בבליה, שושן חיה, דהיה אלמיה. כלומר, אז רחום בעל האינטרס, ושמשי הסופר, ושאר חבורתם, כל מי שעומד מאחוריהם, הדינים והפרסתים, התרפלים, הפרסים, הערכים, הבבלים, השושנים, הדהים והאלמים. כן? שזה כל מיני עמים שהוגלו מאזור בבל, לא סתם, אל שומרון. כן? מי שיסתכל בפסוקים במלאכים, יראה שהעמים שהגלו שלמן עשר שם והושיב אותם בערי שומרון, חלק גדול מהם באו מאזור בבל. ולכן הם קרובי משפחה שם. של הבבלים ושל הפרסים, זאת אומרת, האנשים האלה אומרים לו, תשמע, אנחנו קרובים שלך, אנחנו מהמשפחות שלך, ולכן יש כאן בבליה, יש כאן בבליים, יש כאן שושן חיה, יש כאן משושן הבירה, אנחנו משושן, והאלמים, מאילם, שזה גם מדינה שם, ושאר אומיה, דיאגלי הסנפה רבה והכירה, ועוטב הימו בקריה דשמריאן, ושאר עבר נהרה וכענת, והמשך כל זה לשון המכתב, ושאר האומות, אשר הגלה הסנפר הגדול והנכבד, הם לא כותבים פה מי זה, והושיב אותם בעיר שומרון ושאר עבר הנהר, ועתה, כן, עד כאן הם כתבו את כל המכובדים, ועכשיו ועתה, מכאן אנחנו כותבים את האיגרת עצמו. דנה פרשגן איגרתה, דשלחו אלוהי על ארתחשסתא מלכה, עבדך אנש עבר נהרה וכענת. זה הכתב הגלוי במכתב, אשר שלחו עליו על ארתחשסתא המלך, עבדיך אנשי עבר הנהר, וכעת. יש כתב גלוי, כמו שיש במגילת אסתר, שיש את הפצ'גן הכתב, יש את הכתב עצמו, אז יש כאן כתב גלוי, מכתב גלוי. ידיע להבל למלכה, דיהודיה דיסליקו מלבטח עלינה, עתו לירושלם, קרייתה מרדתה ובאשתה בניין, ושוריה שכלילו ואושיה יחידו. כלומר, ידוע יהיה למלך, שהיהודים שעלו מאיתך עלינו, באו לירושלים, עיר מורדת ומרעה בונים, ויסדו החומות והקרקעות מודדים. הם משקרים ולא משקרים, בו זמני. זאת אומרת, הם אומרים למלך, תראה, עלו ממך יהודים אלינו, מדובר בשנה הראשונה למולכו של אחשוורוש, הוא עוד לא בעניינים, כן? הוא גם לא בן של כורש, הוא מלך חדש. הוא לא מספיק מכיר מה קורה בפינה הזאת של המזרח התיכון. אבל הם מספרים לו, עלו ממך יהודים אלינו, זה הצהרת כורש. והם באו לירושלים, והם בונים עיר מורדת ומרעה, שתכף הם יסבירו איך הם יודעים שהיא מורדת ומרעה. והם יסדו את החומות, ומודדים את הקרקעות לבנות בתים. זה לא נכון, הם לא יסדו את החומות. כן, הם לא בנו חומות, אבל הם יסדו את ההיכל. ולהיכל יש חומות, כי צריך קלעים לעזרה, צריך חצר לעזרה. אז אם אחשוורוש יבדוק ויגיד להם, מה אמרתם שהם בונים חומות, הם לא בונים חומות, יגידו, הנה, הם בונים פה חומות של הבית הזה. אז הם לא משקרים באופן גלוי, אבל הם משקרים בהחלט בפועל. זאת אומרת, הם נותנים התחושה כאילו בונים את החומות, כשלא בונים את החומות, רק נחמיה יבנה את החומות עוד הרבה מאוד זמן. כאן, ידיע להבל למלכה, דיין קרייתה דח תתבנה, ושוריה ישתכלילון, מנדה ולו והלך לה ינתנון, והפתום מלכים תהנזיק. כלומר, אתה ידוע יהיה למלך, אשר אם העיר הזאת תבנה, וחומותיה הסתיימו, מיסי המלך לא ינתנו והרחבת המלכים תיפגע. אם רק תיתן להם לסיים לבנות את החומות, אתה תפסיק לקבל מפה מיסים. שזה הגזמה פרועה, שמלך העולם כולו יצטרך לחשוש מ-42 אלף איש שיבנו חומה. ברור שזה הגזמה מוחלטת. והם ממשיכים. כאן, כל כובל, דמלך יחלה מלך, וערבת מלכה להאריך לענה למחזה. על דנה שלחנה ועודנה למלכה. כלומר, אתה, לעומת מה שמלך היחל מלך, זה ביטוי כזה, יש כמה דעות מפרשים מה הוא אומר, הסבר פשוט זה שבמפרשים זה שמלך הוא משמר דברים. אז אנחנו מולכים את היחל המלך, אנחנו מנסים לשמור על המלכות שלך. ואנחנו, רק לטובתך אנחנו. ולכן ערבת המלך לא נעריך לראות, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לראות את המקומות החשופים של המלכות, ואנחנו יודעים שכאן יש נקודה שאפשר לפגוע בך. על זה שלחנו ועודנו למלך. הכל רק בשביל המלך. והם אומרים לו, עכשיו אנחנו נוכיח לך את מה שאנחנו אומרים. כמובן הם מוכיחים, הם לא מוכיחים שהוא בבונים חומות, הם לא מוכיחים דברים כאלה. הם רק מוכיחים שהעיר הזו היא עיר מסוכנת. דייבקר בספר דוחרניה, דייבהתך, ותהשכח בספר דוחרניה, ותנדע, דקרייתה דח קרייתה מרדה ומהנזקת מלחין ומדינן, ואשתדור עבדין בגבה מן יומת אלמה, על דנה קרייתה דח וחרבה. כלומר, אשר ייבדק בספר הזיכרונות של אבותיך, אבותיך הכוונה למלכי פרס ומדעי הראשונים ומלכי בבל, כי המלכות כאילו נמשכת הלאה, למרות שהוא מלך, לא בן שלהם. ותמצא בספר הזיכרונות ותדע, שהעיר הזאת עיר מורדת ופוגעת במלכים ומדינות, ומאבקים עושים בתוכה מימות עולם. על דבר זה עיר זו הוחרבה. הוא אומר, תלך תראה למה החריבו את העיר הזאת. צדקיה ומרד במלך בבל. לכן החריבו אותה, ולפני זה חזקיה ומרד בסנחריב. זה עיר מורדת, זה מקום שגורם לאנשים למורד. ויש שם מאבקים, הם מעוררים מלחמות, הם אנשים כאלה. מהודעין אנחנו למלכה. דיהן קרייתה דח תתבנה, ושוריה ישתכללון, וקובה על דנה, חלק ועבר נהרה לאיטליה. כלומר, מודיעים אנחנו למלך, שאם העיר הזאת תיבנה וחומתיה הסתיימו, לעומת הדבר הזה לא יהיה לך חלק בעבר הנער. שזה כבר לא, אפילו אי אפשר לקרוא לזה הגזמה פרועה. עבר הנער זה כל החלק של הפרט שמהפרט אל הים התיכון. אומרים, תדע לך שאם רק העיר הזאת תיבנה ויסיימו את החומות שלה, כל עבר הנער לא בידיים שלה. זה אפילו לא מצחיק. אז איך הם יכולים להגיד דבר כזה? מה, הם לא חושבים שהחשברוש פשוט יצחק עליהם או יעניש אותם על זה שהם עושים ממנו בדיחה כזו? והתשובה היא שהם ידעו שהחשברוש רוצה. זאת אומרת, היה ברור להם שהחשברוש באותו ראש כמון, והוא רק צריך תירוץ. זאת אומרת, החשברוש ישמח לעצור את בניין בית המקדש. למה? כי כל הנושא של, מאותה סיבה שבלשצר עשה משתה ורצה שהבניין לא ייבנה, והחשברוש אחרי זה עושה את אותו משתה שוב, בגלל שבאופן פשוט למלכי העולם עדיף שהעם היהודי לא יהיה ושבית המקדש לא ייבנה, ובמיוחד שנבואות לא יתקיים. יש נבואה שבית המקדש צריך להיבנות. אם הנבואה הזאת יתקיים, זה אומר שנבואות מתקיימות. יש עוד נבואות. הנבואות אומרות שאחרי פרס המדי תבוא ממלכה אחרת, יוון, ואחרי המלכה אחרת רומי, ואחרי עם ישראל ישלוט. אז כל זה לא טוב לאחשוורוש. זה אומר שהימיו ספורים, ימי הממלכה שלו ספורים. אז הוא מעדיף לוודא שהסיפור הזה של הנבואות של היהודים לא מתקיים. אז הוא מאוד ישמח שבית המקדש לא ייבנה. והוא מאוד ישמח אחר כך שהעם היהודי יוכחד. כדי שבכלל לא יהיה את זה, ולכן שהמן מגיע, יש כאן בעל תל ובעל חריץ, כמו שאומרת הגמרא, זאת אומרת, זה טוב לשניהם, כל הסיפור הזה. אלא מה? שחשברוש פחדן, הוא מעצמו לא יעשה דבר כזה. הוא לא ילך לבטל עכשיו משהו שכתב מלך אחר וחתם את טבעת המלך, כי יורידו אותו מפיסי המלוכה, והוא לא ילך להרוג את כל היהודים, אבל יש מי שיעשה את העבודה בשבילו. ולכן, התגמה שלח מלכה על רחום בעל תאם ושמשי ספרה, ושאר כאן בתהון, ביתבין ושמריין, ושאר עבר נהרה, שלם וכעת. כלומר, דבר שלח המלך בחזרה, אל רחום, בעל האינטרס, ושמשי הסופר, ושאר חבורתם אשר יושבים בשומרון, ושאר עבר הנהר, שלום וכעת. כל החבורה שכתבה לו, שלום לכן, וכעת זה מה שהוא הולך לכתוב להם. נשתבנדי שלחתון עלינה, מפרש כרקע דמי. זאת אומרת, האיגרת ששלחתם אלינו מפורשת תקרא לפניי, כיוון שהם כתבו בארמית. אז הוא קרא אותה בשפת המקור, הוא לא היה צריך תרגום. ומיני שימתיהם, ובקרו והשכחו, בקריאתה דח מן יומת אלמה, על מלכין מתנשאה, ומרד ואשתדור מתאבד בה. ממני יצא צו, וחיפשו, ומצאו, בספר הזיכרונות, שהעיר הזאת מימות עולם, על המלכים מתנשאת, ומרד ומאבקים נעשה בה, כמו שאתם אומרים. כיוון שהוא רצה שזה יהיה נכון, אז הוא מצא את המקומות, את הגזרי עיתון המתאימים, שהוכיחו שאכן זה כך. שיש כאן מלכים שמרדו הרבה פעמים, ונעשו מאבקים, זה לא עיר פשוטה. ומה אתה אומר שעכשיו לא יהיה לך חלק בכל עבר הנער וניסים, איך אתה הולך להסביר שזה נכון? ומלכין תקיפין עבור על ירושלם, ושליטין בכל עבר נהרה, ומידיו לא והלך מתייהב לאון. כלומר, מלכים חזקים היו על ירושלים, ושולטים בכל עבר הנער, דוד ושלמה, ומיסי המלך היו ניתנים להם. היה מעולם דבר כזה, שהיו מלכים בירושלים, ששלטו בכל עבר הנער, כמו שכתוב על שלמה, שהוא שולט בכל עבר הנער, שהוא רודה בכל עבר הנער, מתפסח ועד עזה. ובאמת נתנו לו את המיסים. אז הנה, מכאן, בכמה צעדים פשוטים נגיע לזה, שאם העיר הזאת תיבנה, אז 42 אלף איש האלה יוכלו לשלוט בכל עבר הנער. זאת אומרת, ברור שגם אחשוורוש משחק את אותו משחק כמותם. הוא מוצא את המילים שמתאימות לו. והוא מסכים, כן, צריך לעצור את בניית המקדש, כי בכלל, לא הם ולא הוא לא מתקדמים לעצור את בניית המקדש בגלל מה שכתוב באיגרת הזאת. כל זה רק תירוץ. המטרה האמיתית היא שהיהודים לא, שהנבואות לא יתקיימו והיהודים לא יבנו את בית המקדש שלהם. ולכן, שבשקשב את המלך חשברוש על כיסא מלכותו, בשנת שלוש למלכו עשה משתה. כלומר, הוא ישב על כיסא מלכותו, הוא עצר את בניין בית המקדש, ושלוש שנים אחר כך הוא עושה משתה כדי לציין את זה. כאן, שימו תאם לבטלה גובריה אילך, וקריאתה דח לא תתבנה, אדמיני טעמה יצם. כלומר, אתה, שימו את האינטרס שלכם, להשביט את האנשים האלה, והעיר הזו לא תיבנה עד שממני ינתן הצו. הוא אומר להם דבר פשוט, הוא אומר, אני לא יכול לעצור. אני לא יכול לבטל משהו שכתב מלך פרסי אחר וחתם בטבעת המלך. אין דרך. כמו שהוא אומר לאסתר גם. כן, אני לא יכול להחזיר את האיגרות. אין להשיב. אבל, אומר המלך לתושבים שם, אתם יכולים לעצור את זה. אתם, קחו את האינטרס שלכם, לכו עם חרבות ותעצרו אותם, שלא יבנו. אבל תגיד, אבל אז המלך, מלך פרס יעניש אותנו? לא, אני לא יעניש. אני אתעלם, אני אמצא דרכים לא לדעת מזה. אני לא יעניש. זאת אומרת, רשמית, בית המקדש אמור להיבנות, מעשית, צרי יהודה ובנימין מונעים את זה בכוח החרב, האנשים המקומיים, יש איזה אינטיפאדה שעוצרת את זה, ומשום מה, הצבא הפרסי עסוק בדברים אחרים, ואין זמן למלך להקשיב לכל מיני אנשים שמגיעים אליו כדי להתלונן, כמו מרדכי, כמו עזרא, כמו נחמיה, כמו הרבה אנשים שעלו בהתחלה לארץ, ואחרי זה חזרו לבבל, לשושן, כדי לנסות להשתדל אצל המלך, כדי שיטפל בזה. וזהירי נבו שלו למעבד על דנה, למה ישגה חבלה להנזקת מלכים? כלומר, זהירים תהיו שגגה לעשות על זה, למה הרבה ההשחתה לגרום פגיעה למלכים? אומר להם כאן במשפט פשוט, אל תעשו פשלה לפרסם את המכתב הזה. זאת אומרת, המכתב שנכתב ממני אליכם, צריך להיות חסוי, אף אחד לא צריך לדעת שאני יודע מזה, ושאני אמרתי לכם משהו. שלא יהיה פגיעה במלכים. אם ידעו שאני הולך כאן בעקיפין נגד צו של המלך אחר, אז אני כבר לא יהיה המלך. ולכן אתם צריכים מאוד להיזהר, שזה לא ייראה כאילו המלך שלח אתכם. ולכן, מרדכי הולך לשושן ואין לו מושג שהחשברוש הוא זה שעצר את בניין בית המקדש. כי זה לא נראה ככה. זה נראה שפה עצרו את זה שמשי ספרה וכל מיני אנשים כאלה. אבל החשברוש לא נותן לו את מה שהוא רוצה. הוא יכול לשאת בשער המלך כמה שהוא רוצה, זה לא יעזור לו. הוא לא יקבל, ולכן החשברוש אומר לאסתר המלכה, עד חצי המלכות הוא ינתן לך, אומרים חזל, עד מה שחוצץ במלכות, עד בית המקדש. זאת אומרת, אני לא אתן לך אם לא את בית המקדש. זה לא. אבל כל השאר כן. עדיין, מן דיפרשגן אשתבנה, דארתחשסת המלכה קרי, קדם ריחום ושמשי ספרה וכן בתיון, אזלו ובהילו לירושלים על יהודיה, ובטילו עמו בעדרה וחי. כלומר, אז מן אשר הכתב הגלוי של האיגרת, של ארתחשסת המלך, נקרא לפני רחום ושמשי הסופר וחבורתם, הלכו במהירות לירושלים על היהודים והשביטו אותם בזרוע וכוח. ברגע שנתנו להם אישור, ברגע שהיה ברור להם שהמלך הפרסי לא הולך להתערב, אז יש להם כוח צבאי הרבה יותר גדול מאשר ליהודים. ולכן בשנה הראשונה לאחשוורוש יוצאים צבא של חיילים, אני חושב שפרק הדי רבי אליעזר מדבר על 300 אלף, לא, 180 אלף חיילים, יוצאים משומרון ומבהירים כוח הזרוע שהעבודה לא תימשך. העבודה הולכת לייצר ובית המקדש לא ייבנה בכלל, לא צריך יותר השתדלות, לא צריך יותר יועצים, אין עבודה בבית המקדש, ואם יהיה, יבוא מי שיבוא ויטפל בכל מה שצריך. הגיוני גם שהם הרסו את מה שבנו עד אז, ולכן בזמן דריווש השני צריכים לייסד מההתחלה את ההיכל. זה מה שקורה. וזה חיל עם ומדינה, צרים אותם. כן? כשמרדכי כותב שניתנה רשות להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, צרים אותם, דף אנשים, הוא מדבר עליהם, על השומרונים. זה צרי יהודה ובנימין, זה הצרים אותם. ולכן הוא שולח את האיגרות, מדינה ומדינה ככתבה והעם כלשונה, וליהודים ככתבה וכלשונה, זאת אומרת גם למדינה הקטנה שנקראת מדינת יהודה, הוא שולח את האיגרות במיוחד אליה, כי זה מה שצריך לדעת, זה מה שצריך לעשות. בדיין, בתלת אבידת בית אלהדי וירושלם, ואבת בתלה עד שנת תרתן למלכות דריווש מלך פרס. כלומר, אז הוא שבתה עבודת בית האלוקים של ירושלים, ושבתה עד שנת שתיים למלכות דריווש מלך פרס, דריווש השני, שלפי דעה מסוימת בחזל, הוא בן של אחשוורוש ואסתר, וכל הזמן הזה זה מושבת, למשך ה-18 שנה, שזה היה אמור להיות מושבת מראש. כן, ובית המקדש נבנה שוב, שלוש שנים אחרי נס פורים. נס פורים הוא בשנה ה-13 לאחשוורוש, בשנה ה-14 לאחשוורוש הוא מת, ודריווש מולך, ובשנה השנייה כבר בונה בית המקדש, זאת אומרת לכל היותר, פחות משלוש שנים אחרי נס פורים, נתחיל להיבנות חזרה בית המקדש, כשגם העיכוב הזה שם באמצע, זה עיכוב שחגי הנביא מוכיח אותם עליו, זאת אומרת גם זה לא היה אמור להיות, הם היו צריכים למנות גם אז, אבל בכל אופן מבחינת היהודים, התפיסה של היהודים מאותו רגע היא, שהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מבינים מה הוא רוצה, אבל הוא עצר את הבנייה, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא אמר ש-70 שנה אחרי זה אנחנו נחזור ונבנה את בית המקדש, חזרנו, קיבלנו אישור לבנות בית המקדש, והקדוש ברוך הוא עצר את זה. אז מה יהיה? זה יכול שלא ייבנה בית המקדש לעולם. זאת אומרת, עד בית המקדש השלישי, זאת אומרת, יכול להיות שבשלב הזה של ההיסטוריה, כיוון שלא עלו, אז ממשיכים בגלות, ולא יהיה בית המקדש בכלל, את כל זה נראה בספר חגי, מה חשבו היהודים לעצמם. עכשיו רק נשאר לנו השאלה, למה הקדוש ברוך הוא עוצר את זה בשיטה הזו? זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מראש לא התכוון, מה זה מראש? זאת אומרת, כבר דניאל הוא אומר שזה לא הולך להיבנות מיד בית המקדש, ובית המקדש ייבנה רק עוד 18 שנה, אז למה זה הצורה שזה נעצר? למה הם קיבלו אישור ממלכי פרס, ומלכי פרס לא לקחו את האישור חזרה, אבל באו כל מיני עמים מקומיים ועצרו אותם בכוח. והתשובה שזה בא לשים את האצבע לעם ישראל על הבעיה, בעיה שנמצאת פה מאחורי כל הדברים, שעם ישראל לא עלה כחומה, זאת אומרת שאם העם היה עולה כולו, שכורש נתן את הצו, או אפילו לפני זה, בזמן דריווש הראשון, כשבבל נפלה, אז אי אפשר היה לעצור אותם. זאת אומרת, מי נמצא פה? כמה שומרונים? אם לא, 180 אלף חיילים? אם כל העם היהודי עולה לכאן, הם היו פשוט אומרים שלום, רוזים את המזוודות ויורדים לחול. זאת אומרת, הם לא היו מתווכחים עם אף אחד. בית מקדש שנבנה כשכל העם היהודי כאן, הוא לא משהו שאתה באימה עלי מהמאה הארצות, ומחכים שיביאו איזה את העצים, ואז בונים ככה מהר, ועוצרים אותם עם יועצים, זה פשוט בונים את בית המקדש, ולא שואלים אף אחד. אז עצם העובדה, שמעט הגויים שנמצאים פה, יכולים לעצור אותנו, היא בגלל, במידה כנגד מידה, לבעיה שנוצרת כאן. ואנחנו נראה לכל אורך, ספרי עזרא ונחמיה, שזו הבעיה המרכזית של הדור הזה. והבעיה המרכזית של הדור הזה זה העמים שנמצאים פה, העמים הקטנים האלה. שאנחנו, במקום שהם יהיו מיעוט מבוטל בתוכנו ואולי גם יעופו מפה, אנחנו אלה שנהיינו מיעוט מבוטל בתוכם, ואז יש לנו בעיה של נישואי תערובת, שגם עזרא וגם נחמיה צריכים לטפל בהם, ויש לנו בעיה שהעמים פה הם החשובים, ואנחנו, כל החשובים של עם ישראל מנסים רק להיות חברים שלהם, ויש לנו בעיה שצריך לבנות חומה, כדי להגן מהעמים האלה, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רוחנית, להבדיל בין עם ישראל לבין העמים, כל הבעיות של תחילת הבית השני, נובעות מהנקודה הנסתרת שנמצאת כאן מאחורה, ולכן מחובר בתחילת הפרק שלנו, השמיעה של צר יהודה ובנימין, לכל הבכי של שנמצא מאחורי התרועה. זאת אומרת, הבכי הזה על המיעוט של היהודים שעלו ושבונים את בית המקדש, הוא מי שמאפשר לצר יהודה ובנימין לעשות את מה שהם עושים, והוא מי שמאפשר לחשברוש לעצור את הבנייה. וזה לא רק, זה לא נגמר בעצירת הבנייה. זאת אומרת, עצירת הבנייה אומרת שתהליך הגאולה נעצר. אבל אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם אין תהליך גאולה, גם אין עם ישראל. ולכן גם גזירת המן באה בעקבות זה. כן, מה אומר המן המלך החשברוש? ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. זה הבעיה. הם היו צריכים להיות בארץ ישראל, אבל הם מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. עכשיו צריך לטפל בהם. על זה באה הגזירה. וזה מה שאומר רשב"י, אם אני לא טועה בגמרא, שהוא שואל את תלמידיו, למה נתחייבו שונאים של ישראל באותו הדור כליה, על מה נגזרה הגזרה של הכליה, אז אמרו לו, בגלל שהם אכלו במשתה של החשברוש, ואז הוא אומר להם, אז מה, אז רק אלה שלשושן יהרגו, אז הוא אומר, אז תגיד אתה, אז הוא אומר, בגלל שהם השתחוו לצלם, שזה היה הרבה מאוד שנים קודם. אז מה זה הסיפור הזה? מה קשור? טוב, יש כאן כל מיני עבירות, הם אכלו במשתה, הם השתחוו לצלם, אבל זה עניין מאוד מאוד מרכזי ומהותי. הצלם, כמו שלמדנו עליו, הצלם של בקעת דורה, הוא צלם שנועד לומר שבבל תישאר השליטה לעולם, ואין כאן ארבע מלכויות שהתחלפו ואז עם ישראל יעלה, אלא בבל תישאר תמיד שליטה. כשהיהודים השתחוו לזה, השתחוו לצלם, גם אם הם לא התכוונו להשתחוות לפסל, וזה היה רק אנדרטה, הבעיה כאן היא לא בעיה של עבודה זרה. הבעיה פה היא שהם קיבלו עליהם את הנושא של ארבע מלכויות. זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו באמת לא מתכוונים עכשיו לקום ולשנות את העולם מהיסוד. אנחנו לא מתכוונים לנות עכשיו את הבית השלישי. אנחנו מקבלים עלינו את מלכות בבל. וזה הבעיה עצמה. זאת אומרת, הקבלה של מלכות בבל אומרת שגם לא יעלו כשאפשר. כי מבחינתם המצב הנוכחי הוא מצב תקין וקביל, שיש מלך על העולם שמולך והם תחתיו, הכל בסדר. אם זה מצב לא קביל, הם לא היו מוכנים להשתחוות לפסל הזה, וזה מה שחנניה, מישאל ועזריה עושים, הם לא מוכנים להשתחוות לפסל, וזה מה שמרדכי עושה בעקבותם, הוא לא מוכן להשתחוות לאמן. זאת אומרת, אנחנו לא מוכנים לקבל את הנושא של ארבע מלכויות, ומזה נגזר שהם אכלו בסעודתו של אותו רשע, זאת אומרת שהם אכלו בסעודה, כי כל מה שהחשברוש עושה את הסעודה, כמו אצל בלשצר שראינו, זה כדי לומר שבית המקדש לא ייבנה יותר, וכשיהודים מוכנים לאכול בסעודה כזו, זה אותו עניין, שאומר שהם לא עלו גם. זאת אומרת, מבחינתם הנושא של בית המקדש הוא עניין של הקדוש ברוך הוא. הוא היה צריך לבנות את בית המקדש, אם הוא לא בונה, זה סיבותיו שלו. הם לא רואים בזה עניין שלהם. ואם עכשיו יש סעודה, שמזמינים אותה אליהם, אז זה שבאופן עקרוני יש כאן איזה עניין שזה בגלל שבית המקדש לא נבנה, נו בסדר, בית המקדש באמת לא נבנה. אבל הם לא רואים בזה את הבעיה שלהם. ולכן התחייבו כליה. ולכן גם התיקון הוא על ידי לך כנוס את כל היהודים, ועל ידי השמדת צר יהודה ובנימין, וחזרה לבנות את בית המקדש. שזה כל התהליך כולו. עד כאן להיום, שאלות.